קשת, כל שידורי תורה, שיעור פשט השבוע מעת הרב יצחק לוי.
שלום. פרשתנו, פרשת מטות, מציגה בפנינו את בקשתם של בני ראובן ובני גד להתיישב בעבר הירדן המזרחי. וכך לשון הפסוקים במדבר בפרק ל"ב: ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולעזר הכהן ולנשיא העדה לאמור: עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון, ארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. ויאמרו: אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. זוהי בקשת בני ראובן ובני גד. כשמשה מיד מגיב, ויאמר משה לבני גד ובני ראובן: האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. שאלה נשאלת, מה הסיבה המביאה את בני ראובן ובני גד לבחור בצד המזרחי שממזרח לירדן, למקום שבו הם רוצים להתיישב בו? על פניו, אומרת התורה, ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד עצום מאוד, והמקום, והנה המקום, מקום מקנה, ולכן יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. הסיבה שבגללה, על פי הפסוקים של התורה, הם מבקשים את חבל הארץ הזה, זאת העובדה שזה מקום מקנה, ולהם יש מקנה רב עצום מאוד, ולכן נראה להם, כי זה המקום המתאים להם. לפני שנתבונן בפרטי פרשתנו בעניין זה, אנחנו רוצים להפנות את תשומת הלב לעובדה שזו לא פעם ראשונה שישנה בחירה בצד המזרחי, כשהרקע לכך הוא המקנה. אנחנו רוצים להתחיל בפרידה של לוט ואברהם, כפי שהם מתוארים בתורה בבראשית בפרק י"ג מפסוק ה' ואילך: וגם ללוט ההולך את אברהם היצון ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם מארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט: אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, אם השמאל ואמינה, ואם הימין ואסמאילה. וישא לוט את עיניו, ויער את כל כיכר הירדן ככולה משקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר ירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. נסה להבין את המציאות. בפשטות, המקום שבו הם נמצאים הוא האזור של בית אל, אולי כפי שהציע בזמנו פרופסור אליצור זיכרונו לברכה, הכוונה היא להר בית אל, שאחד הזיהויים המקובלים לו הוא אזור הר בעל חצור של היום, פסגה מעל לאלף מטר באזור בנימין, שממנה ישנה תצפית מאוד מרשימה לכל הכיוונים, כולל לכיוון מזרח. עומדים שם אברהם ולוט, ואברהם מציע ללוט את ההצעה הבאה: עם השמאל ואמינה, ועם הימין והשמאילה. מתוך הנחה שלא נרחיב עליה במסגרת הזאת, כי הכיוונים בתורה מבוססים על התבוננות לכיוון מזרח, ועל כן כיוון מזרח נקרא קדם, וכיוון מערב נקרא אחור. שמאל הוא צפון, ימין הוא דרום. ולכן ההצעה המעשית שמציע אברהם ללוט, כן, הלא כל הארץ לפניך ייפר את דם אליי עם השמאל ואמינה ועם הימין והשמאלה, שאם אתה לוט תבחר באזור הצפוני, האזור הצפוני מהר בית אל זה אזור השומרון, אני אבחר באזור הימני, כלומר אזור בנימין ויהודה, והפוך. ואם אתה תבחר בצד הימני, בצד הדרומי, כלומר באזור יהודה, אני אבחר באזור הצפוני השומרון. זאת ההצעה שמציע אברהם ללוט. לוט אינו מקבל את ההצעה של אברהם, והתורה מנמקת את זאת. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר עדן כי כולם משקה, הסיבה החומרית, הפוריות של המקום, ההשקעה של המקום, האדמה שהיא טובה למקנה, היא המביאה את לוט לבחור דווקא בצד המזרחי. ואף על פי שאברהם הציע לו לבחור בין צפון לדרום, בין שומרון ליהודה, לוט מבחירתו בוחר ללכת מזרחה. הרקע הוא הריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. הבחירה מנומקת בתורה על ידי התנאים החומריים שנמצאים באזור סדום, שהם מביאים את לוט לבחור את הבחירה הזאת. אבל לא רק אצל לוט אנחנו פוגשים את העניין הזה, אלא דבר מאוד דומה למה שקורה אצל לוט מתרחש בעצם אצל עשיו ויעקב. וכך מתאר את התורה בראשית בפרק למד וב: ויקח, בפסוק וב ואילך, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. הדמיון בין פרשה זו לפרשת הפרידה בין אברהם ללוט הוא גדול מאוד. קודם כל הסיבה, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. הבחירה היא בחירה של עשיו. עשיו בוחר שוב בצד המזרחי של ממזרח לירדן, אזור הר סעיר, הוא אדום, ובאופן הזה נפרד עשיו מיעקב. כמובן, כבר בשלב הזה מעניין להפנות את תשומת הלב לנקודה נוספת. לא רק שבשני המקרים הבחירה בצד המזרחי היא פועל יוצא של המקנה ושל הפוטנציאל החומרי של המקום, ועצם הליכה מזרחה לשם כך היא מכוונת, אלא שבשני המקרים אנחנו מוצאים את אברהם שנשאר בעבר המערבי של הירדן, ואת לוט בצד המזרחי. אנחנו מוצאים את יעקב נשאר ממערב לירדן, ואנחנו מוצאים את עשיו בהר סעיר, הוא אדום, בצד המזרחי. נקודה נוספת שהיא מעניינת בהקשר הזה, וייתכן שהיא גם כן חוזרת בפרשתנו, זאת העובדה שלוט הוא מבוגר מאברהם, ואף עשיו הוא הבכור. כביכול בבחירתם, לוט ועשיו, הבכורות לעניין זה, בוחרים ללכת מזרחה. וכך אפשר לומר שהשושלת הישירה הראשונית של בית אברהם, אברהם ויעקב, נשארים בצד המערבי, ואילו הצד הדחוי במובן מה של המשפחה, במקרה זה צד של בכורות, נדחה מעצמו מזרחה, בוחר ללכת מזרחה. אחרי שראינו את שני התקדימים הללו, יש מקום כמובן לחזור ולבחון את פרשתנו. גם כאן אנחנו מוצאים שהרקע הוא מקנה, גם כאן אנחנו מוצאים את הבחירה בצד המזרחי של הירדן, וגם כאן אנחנו מוצאים במידה מסוימת גם כן שמדובר על בכורות. ראובן הוא הבכור של יעקב ולאה, גד הוא הבכור של זלפה, שפחת לאה, ובהמשך שיצטרפו לבני גד ובני ראובן מנשה, מנשה הוא הבכור של יוסף. כלומר, אנחנו מוצאים גם כאן את שלושת המרכיבים הזהים הללו. הרקע מקנה, עושר חומרי, ההליכה מזרחה, באופן בחירי הם בוחרים ללכת מזרחה, כשזה הנימוק. ומעניין לציין שכל אלה שפונים מזרחה הם בכורות. כשאנחנו באים לשאול את עצמנו מה הם השיקולים של שניים, של בני גד ובני ראובן, מאוד ייתכן שראובן רצה לתפוס את הצד המזרחי מתוך הנחה שמדרכם מסיני לכיוון של ארץ ישראל, המוביל היה בצד המזרחי. וכך היה אכן מקומו של יהודה במחנות כל זמן המסעות מהר סיני לכיוון ארץ ישראל. וייתכן שהייתה פה איזושהי מחשבה שיהודה מעוניין לתפוס, שראובן מעוניין לתפוס את הצד המזרחי במקומו של יהודה. אבל בחירת הצד המזרחי במקרה הזה היא בעצם סוג של דחייה, כשגם כאן אולי יש מקום לומר שהצד העיקרי של משפחת יעקב, הצד של יהודה והאחים האחרים, הוא הנוחל ממערב לירדן. ואילו במובן מה הצד הנדחה, הצד של ראובן, גד, ואחר כך חצי שבט המנשה, הוא הבוחר בעצם בצד המזרחי, וכך הוא במובן מסוים הוא נדחה ממשפחת יעקב. אבל אם נחזור לפרשה עצמה, אנחנו נבחח כי ייתכן מאוד לומר שיש כאן סוג של התרחקות מאת השם בעצם הפנייה מזרחה. ואנחנו רוצים להראות את הדברים עצמם בפרשה עצמה. אנחנו חוזרים כך לבמדבר, לפרק למדבית. בפסוק כף אומר משה. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשובו והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. זה מאוד מעניין שביטוי המפתח שחורז את הפסוקים הללו, זאת העובדה שכל הפעולה הזאת צריכה להיעשות לפני השם. כשמגיבים על כך בני גד ובני ראובן, אני מתאר זאת מפסוק כף זין ואילך, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. ויצא להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני אדוני, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אני מדלג לפסוק י"ב, בתשובת בני גד ובני ראובן, אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. ואז אומרת התורה, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי, את ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב. מאוד מעניין שבפנייה הראשונית של בני גד ובני ראובן, לא מוזכר הביטוי הזה לפני השם. הרי הם אומרים, בפרק למד בפסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן לבני גד עצום מאוד, ויראו את עץ ארץ יעזב ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. אחר כך, בפסוק ד', הם אומרים, הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. אמנם מזכירים את שם השם, אבל לא לפני השם. ומיד בתגובתו, משה, כשהוא לראשונה מגיב לפנייתם, מפסוק ז' ואילך, אומר, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? ובפסוק ט', ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם אדוני. כשמשה מנמק שהוא חושש שתהיה פה חזרה על מעין מעשה המרגלים, ההתייחסות היא למקום שהוא לפני השם. מאוד מעניין שבהמשך הדברים, ביהושע בפרק כף ב', לאחר שבני ישראל נוחלים את נחלתם ממערב לירדן, שני וחצי השבטים בונים מזבח בצד המזרחי, וישנו חשש גדול ששאר השבטים רואים בזה איזושהי מרידה בשם. ואז מתארגנים השבטים יחד עם פנחס ומנסים בכל דרך אפשרית להניע אותם ממגמתם, ותוך כדי הדברים שנאמרים נאמרת התשובה הבאה. אני קורא ביהושע בפרק כף ב' בפסוק יוד ט', ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני אשר שכן שם משכן אדוני, והאחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו בבנותיכם לכם מזבח, מבלדי מזבח אדוני אלוהינו. מאוד מאוד מעניינת ההגדרה שנאמרת כאן לבני ראובן, נגד ואל חצי שבט המנשה. מה נאמר? ישנה הבחנה ברורה בין ארץ אחוזתכם, שאם היא טמאה, אז עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם. ולכן, נראה על פניו, שהדבר הזה מאוד תואם את מה שניסינו לדייק בפרשתנו אנו. שעבר הירדן המזרחי, זה אותו חבל ארץ שאוחזים בו מצד עצמם. יש פה ארץ מקנה, יש פה עניין של אחוזה. ולכן, ביהושע, המקום הזה מכונה ארץ אחוזתכם. לעומת מה שמתרחש ממערב לירדן, שהיא מוגדרת כארץ אחוזת השם. וארץ אחוזת השם מקבילה מבחינת המהות לאותה תגובה של משה לפנייתם של בני גן ובני ראובן, שהארץ היא לפני השם. יוצא אם כך בינתיים, שראינו שמעשיהם של בני גן ובני ראובן, פנייתם למשה, תואם בעצם מעשים קודמים גם של לוט וגם של עשיו, שכפי שהזכרנו קודם, הם גם בחורות והם גם בוחרים ללכת בצד המזרחי בגלל השפע החומרי שבו, כשבסופו של דבר המשפחה הצדדית בתולדות אברהם נוחלת את הצד המזרחי, לוט, שאחר כך כמובן יוצאים ממנו עמון ומואב, ואחר כך עשיו, הם נוחלים את הצד המזרחי, ואילו בצד המערבי נשארת השושלת המרכזית של בית אברהם. כשבמעשיהם של בני גד ובני ראובן הם מצטרפים במובן מסוים לבחירה הזאת, מנימוקים של מקנה, והם בוחרים מעצמם להיות ממזרח לירדן ולא ממערבו. כשהמשמעות הרוחנית לעניין זה של מזרח הירדן ולא מערבו, זה ארץ אחוזתכם, בלשון שמופיע ביהושע כ"ב, שהיא בעצם הבחירה שלכם, לעומת ארץ אחוזת השם אשר שם משכן השם, שהיא לפני השם, שהיא ארץ שממערב לירדן. לאחר התבוננות זאת, נדמה לנו שהקביעה הזאת, היחס הזה בין מערב לבין מזרח, הוא דבר הרבה יותר כולל שאנחנו מוצאים אותו לאורך התורה כולה. ומצד קיצור הדברים והזמן, נזכיר את הדברים רק בראשי פרקים, אבל הם ראויים להרחבה גדולה מאוד. אנחנו מוצאים כבר בגן העדן שהתורה לראשונה מתייחסת לכיוונים בעקבות חטא אדם הראשון. וכך נאמר בבראשית בפרק ג' פסוקים כ"ג וכ"ד בעקבות החטא: וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגנן את הקירובים, ואת לת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. שמברים שם הראשונים, רש"י במזרחו של עדן מחוץ לגן, הרד"ק מקדם פירוש ממזרח, אשר כי מבוא הגן היה למזרח, לפיכך השכין באותה פאה הקרובים. ומעניין מאוד לראות שהמשך תהליך זה נמשך גם בעקבות חטאו של קין. כי מה נאמר בעקבות החטא בבראשית בפרק ד' פסוק ט"ז: ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. מובהר שם רשי אל אתר, בארץ נוד, בארץ שכל הגולים נדים שם. קדמת עדן, שם גלה אביב כשגורש מגנן שנאמר, וישכן מקדם לגן עדן, לשמור את שמירת דרך מבוא הגן, שיש ללמוד שהיה אדם שם. כלומר, גם מה שמתרחש בעקבות חטא אדם הראשון, וגם בעקבות חטאו של קין, הוא סילוק של האדם החוטא לכיוון מזרח, אל ממזרח לגן, מחוץ לו. זה אצל אדם הראשון, ואצל קין כמובן, בצורה משמעותית מאוד, עוד יותר מזרחה. האם ניתן גם לפרש כך את העובדה שבסופו של דבר משה רבנו לא זוכה להיכנס לארץ, והוא נקבר ממזרח לירדן, כפי שאומרת התורה בדברים בפרק למד דלת בפסוק ו', ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. בניגוד לבני ישראל הנכנסים לארץ ממזרח למערב ונוחלים את עיקר נחלתם ממערב לירדן, משה רבנו אינו רשאי בגלל חטאו להיכנס, ועל כן מקום קבורתו אינו בארץ מואב ממזרח לירדן. ייתכן מאוד שיש פה איזושהי קביעה יותר עקרונית, שבאה ואומרת בעצם שהריחוק בבחירה מזרחה, או הסילוק על ידי הקדוש ברוך הוא את האדם מזרחה, בא לבטא את עצם הריחוק מאת השם. מאוד מעניין, כי גם אברהם אבינו, כפי שהתורה מתארת בבראשית בפרק כ"ה פסוק ו', ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודו נחי קדמה אל ארץ קדם. מבאר רבי יוסף בחור שור, קדמה אל ארץ קדם, ארץ ארם כדכתיב, מן ארם ינחני בלק מלך מואב הררי קדם, ושלחם לירש חלקו בבית אביו. מעניין מאוד אם כך הסילוק הזה מזרחה, ואכן המדרש בבראשית רבה כ"א ט"ו אומר את הדבר הבא: מקדם רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת. אדם הראשון, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן. קין, ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. הרוצח, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. המדרש אינו מסתפק בדמיון בין קין להבל לעניין סילוקם לכיוון מזרח, אלא מוסיף כי בכל מקום מצינו כי רוח מזרחית קולטת. עם כך שאנחנו רואים כאן שהתורה ככל הנראה מניקה איזושהי משמעות לעצם ההליכה מזרחה, הן בבחירה אנושית שאדם בוחר לעשות את זה עם עצמו, הן כשאדם בוחר לעשות את זה עם אחרים, והן כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בוחר כך לסלק את האדם מקרבתו. אצל אדם הראשון ואצל קין הדברים מפורשים בפסוקים. מאוד מעניין, וכאמור הדבר הזה דורש שיעור בפני עצמו, שבתיאור של הנביא יחזקאל את סילוק השכינה מן המקדש לאחר חורבן בית ראשון, אומר הנביא בפרק י' בפסוק כ' ג', ויעל כבוד אדוני מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. הכוונה היא להר הזיתים, שהוא מתואר כאן כהר שמקדם לעיר. שכינה מסתלקת מן המקדש מזרחה. ואכן, כל כיוון התפילה והעבודה במקדש היא ממזרח למערב. שערים כך מכוונים, עבודת הכהן הגדול והכהן הרגיל, וכל עם ישראל שמגיעים למקדש מכוונת ממזרח למערב. ומציאות זאת תואמת בהחלט את מה שראינו במובן היותר רחב לגבי ארץ ישראל כולה, אבל הדבר הזה דורש הרחבה במסגרת שיעור אחר ואולי לפעם אחרת. שבת שלום.